בעזרת השם יתברך, שנזכה אנחנו וכל אחד ואחינו בית ישראל, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, שנה טובה ומבורכת, חודש ניסן, שנה חדשה. היום זה הכנה לחודש ניסן, זכות עבדה בצדיקים שעשו לפניו נחת רוח. אנחנו ממשיכים את המנהג של מורנו ורבנו, אנחנו אפס אפסים, אבל לספר סיפורה בעל שם טוב הקדוש שמוצא שבת, כמו שהבעל שם טוב הקדוש קיבל הבטחה מן שמיה, שמי שיספר סיפור בתחילת שבוע ממנו, אם ברוחניות יהיה לו כל השבוע מבורך ברוחניות, ואם בגשמיות יהיה לו כל השבוע מבורך בגשמיות, לטובה ולברכה, ואם בתחילת חודש אז כל החודש, ואם בתחילת שנה אז כל השנה טובה ומבורכת. היום נספר סיפור בקצרה שכתוב בספר אור זיו יהודה, של הצדיק הקדוש והנורא שהיה איתנו בדור הזה, שהרבה מהעולם לא שמעו עליו וחבל מאוד שלא שמעו עליו. הגאון הקדוש רבי יהודה זאב ליבוביץ'. יש צדיקים שאולי נסתרים, אבל יש צדיקים נסתרים אמיתיים. והרבה מהם שגדולי ישראל החזיקו מהם, היו מחשיבים את עצמם כתלמידים של הגאון הקדוש הזה, שלא היה לו שום דבר בחיים, רק הכבוד של השם יתברך וישועת עם ישראל במסירות נפש, שאין לתאר ולשאר. הוא היה יודע את כל הגזרות שיש בשמיים, הוא היה ביחד עם חבריו הצדיקים, פועל לשדד כל מערכות הטבע לבטל גזרות. יש סיפורים מזעזעים, גם על מבצע אינטבה, כמה שהוא אמר שהוא פעל בזה. דברים שאי אפשר לפרט בפני כל אדם. חכם אברהם חי, גם כן היה אצלו, קרא לו מורו ורבו. אז הוא בספר אור זיו יהודה, הוא מביא סיפור על חתנו של הבעל שם טוב. חתנו של בעל שם טוב היה צריך פעם אחת ללכת למחכים, להפליג בספינה. אז הוא בא לבעל שם טוב הקדוש לבקש ברכה, שיהיה נסיעה טובה, אבל יותר כאב לו שהוא יזכה לחזור לפני ראש השנה. כשנוסעים בים אי אפשר לדעת, יש רוחות שערה, לא יודעים, אין לוח זמנים מסודר, לא יודעים מתי. ובעל שם טוב הקדוש לא ענה לו על השאלה השנייה, לא בירך אותו, רק הסתכל עליו. הוא ביקש עוד פעם, אמר לו, מורנו ורבנו, מאוד מאוד חשוב לי לזכות להיות עמכם בראש השנה, כמו כל שנה ושנה, זה יום גורלי עבור כבוד השכינה הקדושה, עבור ישועת כלל ישראל, בוודאי שזה מאוד מאוד חשוב לי, ואנה רבנו יברך אותי שאני אזכה. בעשה טובה כזה שוב פעם שתק ולא ענה לו, הסתכל ככה ולא ענה. הוא מנסה עוד פעם והבעשה טובה הקדוש לא עונה, אז הוא הבין שיש כאן רמז שכנראה הוא לא יזכה להיות כאן בראש שנה, לפחות בתור ספק. אז שהוא יצא לדרך הוא לקח איתו שופר כשר שהיה לו, ויצא עם תפילה, הבין שצריך תפילה. יצא לדרך ובאמת באמצע הנסיעה היה רוחות שערה קשים מאוד מאוד. והוא אחז בתפילה, ביטחון להשם יתברך, והיה ניסים ונפלאות, שהספינה לא טבע, עם כל הרוחות שטלטלו את הספינה מצד לצד, אין, לא טבע הספינה. מה שכן, הסיטו אותה לגמרי מהמסלול, מהכיוון בכלל שהם רצו. ככה הספינה הגיעה, פתאום הגיעה לאיזה אי מסוים. הספינה הגיעה לאי, ואז חתנו של הבעל שם טוב הקדוש ירד לאותו אי, זה היה כבר ערב ראש השנה, הוא ידע לחשב את הזריחה, השקיעה, את הלוח שנה, והבין שנגזר עליו לעשות פה את ראש השנה כמובן. בערב ראש השנה הוא ירד וטבל בים, קיבל עליו את הקדושה של ראש השנה, והיה דרכו להתפלל בקולי קולות, בהתלהבות רבה. נכנס לחדר והתפלל. כל התושבי ההיא ראו אדם מוזר, משונה. הוא שאל אם יש שם יהודי, אמרו לו שאין פה שום יהודי. כלום. שום יהודי. אז הוא התפעל ביחיד בתוך חדר. אבל שמעו צעקות, שמעו התלהבות, יהודי רוקד, מתלהב. משהו מוזר, לא ידעו מה זה בכלל יהודים. וכולם באו, צחקו עליו. הסתכלו מהחלונות. ככה בתפילת ערבית. מנחה קודם כל, של ערב ראש שנה. תפילת ערבית, תפילת שחרית. ופתאום, אחרי תפילת שחרית, הוא מוציא שופר, מתחיל לתקוע בדבקות, התפשטות הגשמיות. וככה התאספו לשם כל תושבי האי, הגיעו לאותו מקום לראות את הפלא המוזר הזה. מה זה הדבר הזה? מי זה? איש אחד עומד ככה, עוצם את העיניים, מתלהב, רוקד. לא... גם המלך של אותו אי הגיע לשם. כולם צחקו, אבל המלך היה חכם, לא סתם הוא נהיה מלך. והוא הבחין בעין בוחנת שלו שזה אדם מאוד 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 חכם. המלך חיכה שהחתנו של הבעל שם טוב הצדיק גמר את התפילה. המלך ציווה על כולם להתפזר מיד. המלך דיבר איתו, קרא לו לארמון, שאל אותו מה אתה עושה, מה זה התפילה, מה זה השופר שאתה תוקע. הסביר לו שיש הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא ברא אותנו והיום הרת עולם, הוא ברא את אדם הראשון בראש השנה, הכל שנעבוד אותו, שנמליך אותו, אנחנו ממליכים אותו בשופר. ואז הבעל שם טוב הקדוש, ואז המלך, הוא סיפר לו על הבעל שם טוב הקדוש. החתן של הבעל שם טוב סיפר לו שיש כזה איש אלוקים מופלא. המלך ביקש ממנו שאם באמת יש כזה איש מופלא, אז הוא רוצה לשלוח משהו לבעל שם טוב הקדוש בשמו. והוא אמר לו, אני רוצה לראות. אז הוא הסביר לו, כן, הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, אתה רוצה לראות, אם השם רוצה, אני חוזר לבעל שם טוב הקדוש בהקדם האפשרי ומחזיר לך תשובה בהקדם האפשרי. איך יכול להיות? זה מקום שלא מגיעים אליו שום ספינות, אי שתלוש מכולם, זה בכלל לא הדרך של כל הספינות להגיע לפה. מה שהוא הגיע לפה זה בגלל שהיה שערות גדולות בים שדחו ודחו ודחו את הספינה עד שהגיעו לפה. אבל קרה נס שבמוצאי ראש השנה הגיעו לשם האוניות, עד שם עצרו לזמן קצר וחזרו למסלול. וככה הוא עלה איתם ביחד, חתנו של הבעל שם טוב, והספיק ככה. אז המלך ראה שבאמת, הנה, השם התברך איתו, שלח לו ספינות שיקחו איתו מה שקורה, אולי אחת לכמה שנים שנקלעת לפה ספינה. הוא עשה את השליחות לבעל שם טוב ולקדש עם שמיים גם בעיני הגויים. אחר כך הגיע חתנו של הבעל שם טוב לבעל שם טוב ושאל אותו, מה הסיבה שככה משמיים מסתבב? וכי לקדש עם שמיים בעיני זה גויים קצת, ככה חשוב. כל הגלגול וכל הטלטולים, אולי באמת זה הסיבה, או שיש עוד סיבה, סיבה יותר חשובה. ענה לו הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך שבאי הזה היה נשמות תקועות, שלא היה להם שום תיקון. והיה צריך להיות אוניות שלמות של יהודים שיגיעו לפה במשך הרבה שנים, ייקחו אותם בשבי, במלחמה, ויזרקו אותם באי הזה, ויהיה להם צער גדול. עוד נשים עגונות, והם גם יכול לשבת פה עשרות שנים, כמות גדולה של יהודים. אבל אתה, שהגעת לפה, והגעת בשמחה, היה פה תיקון שהיה מחכה מאות שנים לתקן, משהו שקשור לכל התיקונים של העולם. ואתה אחד יחיד, שהגעת לפה בשמחה ובשלווה, וידעת שמה שהשם עושה הכל לטובה, ולא היה לך צער למה הגעת לפה. היה לך כאב, ודאי שכאב לך, אבל... הלב היה שמח ומאמין בהשם, בזכות התמימות אחרי השם יתברך, שקיבלת את זה בשמחה ובאהבה, זכית לתקן בראש השנה אחד, ביום אחד, את מה שהיה צריך מאות של יהודים לתקן בעינויים קשים, למסור נפש על התורה והמצוות פה, ושזה דבר מאוד מאוד קשה. ואשריך שזכית להיות שליח והצלת, ביטלת גזרה מאוד קשה שהייתה צריכה להיות, ואתה הוצאת את כולם ידי חובה. עד כאן הסיפור. באמת שהמסר של הסיפור זה בדיוק המילים האחרונות של הסיפור. אדם שרוצה לדעת מה השם יתברך רוצה ממנו. כמה שזה חשוב להיות תמים אחרי השם יתברך. אם האדם הולך עם השכל שלו, עם התכנונים שלו, הוא בא לעבוד את השם יתברך וללמוד תורה דווקא לפי התוכניות שלו, לפי מה שהוא חשב, זה חשוב מאוד, גם זה דבר גדול מאוד, אבל זה לא מתקרב לעבודה שלמה ותמימה אם הוא יזכה ללכת אחרי השם יתברך בתמימות. כשאדם הולך עם השם יתברך בתמימות, אז אומר רש"י, תמים תהיה עם השם אלוקיך ואז תהיה עמו ולחלקו. כשאתה הולך בתמימות, אתה עם השם ואז גם השם איתך. השם יתברך בא אליך, נמצא איתך בתפילה שלך, בתורה שלך. ואז המעשים שלך, התורה, המצוות, אפילו המחשבות הפשוטות, הן שוות הרבה 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 הרבה. הן פועלות, הן מתקנות לאין שיעור. כל פעולה ותנועה קטנה שאתה עושה ביחד עם השם. כי זה מה שיכול לעשות נחת רוח להשם. שאדם מקבל את רצון השם יתברך בתמימות ועובד אותו. כל אדם עוברים עליו כל מיני דברים שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. אדם מנסה ללכת לדרך הנכון והישר, בטוב לו, מתפלל על זה וצריך לחשוב מה טוב, לא לזרוק את עצמו חס ושלום, אלא לחפש את הטוב. אבל זה מה שאדם רוצה, אבל הוא צריך לדעת שבסוף מה שהשם שם אותו זה הדבר הכי הכי טוב לו. הוא צריך לקבל את זה בשמחה, בתמימות, באמונה, ולעבוד את השם בכל רגע ורגע במצב שהוא נמצא. ומי יודע אם לא זה התיקון הגדול שיכול לתקן יותר מהכל. זה לקח חשוב שנלמד מהסיפור הזה, בעזרת השם. אנחנו מתקרבים למאה פורים, בעזרת השם. פעם חשבנו להגיד נקודה, בעזרת השם, של חיזוק, לפי סיפורה בעל שם טוב הקדוש. פעם מסופר שהיה הגזרה של עצירת גשמים. התפעלו להשם יתברך, עשו תקנה לעורר את כולם, לאסוף את כולם, ולא עלתה בידם לבטל את הגזרה. בצר להם פנו לבעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הקדוש אמר שהתקנה שלהם שילכו לחפש באיזו עיירה מסוימת, יש יהודי שיקור, שהמנהג שלו לשתות בלי הגבלה. הוא שותה עד שנהיה שיקור, הוא מתעורר, הוא מיד חוטף יין, שותה עד שמשתכר. וככה גלגל בלי הפסקה. שמתי שהוא מתעורר מהשיחות, לפני שהוא חוטף את הבקבוק יין לשתות עוד פעם, שיעצרו אותו, יבקשו ממנו, שיגיד, ריבונו של עולם, אנא תבטל את הגזרה מעל הארץ פלונית ותוריד להם גשמים ושהכל יהיה להם טוב. וככה הם עשו, הלכו לחפש באותה עיירה עד שמצאו את השיקור, חיכו לו עד שהוא יתעורר מהשיחות, הוא בא לקחת את הבקבוק עוד פעם ועצרו אותו, אמרו לו, התחננו אליו, שרק יגיד מה המילים, מה מאוד קשה, הוא היה בלחץ, אבל עד שהוא אמר את המילים האלה, ריבונו של עולם, אנא רחם על בניך ותבטל את הגזרה מעל ארצות ההם שירדו להם גשמים ושהכל יהיה להם טוב. וככה היה. חזרו לבעל שם טוב הקדוש ואמרו לו, ילמדנו רבנו מה הכוח של השיקור הזה. אמר להם שפעם אחת בצעירותו היה כמה שנים שהוא עבד עבודה קשה בשביל לאסוף כסף שיוכל להקים בית, לפרנס את עצמו. ככה שנים רבות הוא עבד, עד שהגיע הזמן שהוא כבר הכין לעצמו כסף לקנות דירה, לישא אישה בכבוד, ושיהיה לו מקור פרנסה מסודר. בדרך הוא שמע על זוג של יתומים שאין להם צורכי החתונה והכל מתעכב, הם לא יכולים להתחתן. נחמרו רחמיו מאוד על הסיפור הזה. והוא נתן להם את כל הכסף שהוא אסף, שיקנו דירה, יהיה להם את כל הוצאות החתונה ורעיתים וכל מה שהם צריכים. המעשה הזה עשה רעש גדול מאוד בשמיים. איך יכול להיות שיהודי כזה פשוט ותמים, הוא לא כזה קדוש וגדול שמבין מה זה צדקה, והוא כל כך הסכים לוותר על עבודה של שנים בשביל לעשות חסד עם הזולת? אז גזרו בשמיים שכל מה שהוא יגיד, כל מה שהוא יברך יתקיים. וככה היה, הוא התחיל להתפלל, התחיל לברך, והברכות שלו עשו רעש גדול. עד שבא השטן והתקנה בו, והביא אותו למצב שהוא יהיה חייב לשתות יין בלי הפסקה מרוב תאווה של שכרות, וככה הפסיק ממנו את הכוח של הברכה, שאין לו זמן להתעסק עם זה. עד כאן הסיפור הידוע, יש בזה כמה נוסחאות, אבל זה עיקר הסיפור. זה רמז בשבילנו ליום הפורים. אנחנו יודעים שביום הפורים זה יום שיש בו אור גדול מאוד, שאין אותו בכל השנה כולה. יום כל כך מיוחד, לבטל כל כך הרבה גזרות קשות ביותר. את הגזרות הכי הכי קשות שאי אפשר לבטל אותן, גם אם נחתם כבר למעלה. ביום הקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, מאיר אותו אור שאיר בדור ההוא מכוח עבודת הקודש של מרדכי ואסתר ועם ישראל שהיו איתם ביחד. ביחד עם נשמת משה רבנו בשמיים ואליהו הנביא. ומרדכי הצדיק זכה לפתוח שער גבוה מאוד מאוד בשמיים, שאין אותו בשום יום בימי השנה. לכן יום הכיפורים זה כפורים. והיום הזה, אם האדם יזכה, הוא מתחיל כבר מתענית אסתר, אם האדם זוכה לעשות בו תשובה מאהבה, לפרש שיחתו לפני השם יתברך, ולבקש באמת מלפני השם יתברך על הבעיות שלו. זה דוע מה שכותב הרבי צדוק הכהן מלובלין וכמה מספרי החסידות, שכל הפושט יד נותנים לו. הפשט של הדברים זה נאמר על כולה שחכמים נתנו לנו במצוות מתנות לאביונים, שלא חייבים לחפש אני אמיתי. אתה יכול לצאת ידי חובה בכל מי שפושט יד. אם הוא פשט יד, תיתן לו לצאת ידי חובה. אפילו שהוא היה מחופש, הוא עשיר. אי אפשר להקרוא מצוות צדקה, אבל מתנות לאביונים הקלו חכמים, העיקר שתיתן, אפילו למקום לא מתאים, ספק מתאים, גם כן טוב. אבל ספרי חסידות, רבותינו הקדושים למדו מזה, שיש פה רמז שכל מי שמבקש מהשם יתברך בפורים, אז נותנים לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה. כשאנחנו קוראים מגילה, אז כביכול גם בשמיים הקדוש ברוך הוא קורא מגילה. ואם הקדוש ברוך הוא קורא מגילה, אז הוא קורא את כל מה שכתוב בה, ליהודים הייתה אורה ושמחה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם בשונאיהם, ויתלו את המן, ואת הסרט בני המן תלו, ותאמר אסתר לפני המלך, אם על המלך טוב, ינתן נפשי וכולי, כל הדברים, כל הישועות שהיו שם, חוזר ומתגלגל בזכות שאנחנו קוראים מגילה, אז כנגד זה גם הקדוש ברוך הוא אומר, אתם קיימתי את המצוות, גם אני מקיים את המצוות, כביכול, כביכול. כמו שאנחנו נותנים מתנות לאביונים, גם הקדוש ברוך הוא נותן מתנות לאביונים. כמו שאנחנו שולחים מנות, כביכול גם הקדוש ברוך הוא שולח מנות. זה דברים שהם בתור משל, אבל ככה השם יתברך אוהב אותנו, נותן לנו כנגד. אז אותו דבר גם לעניין כל הפושטים הנותנים לו, שיש הרבה מישראל קדושים שמהדרין, זה לא חובה, אבל מהדרין ביום הזה שכל מי שביקש דמי פורים לתת לו. לוקחים שקית של מטבעות בשביל לתת כל... אז ככה אפילו לא כולם עושים. יש כמה אנשים, כמה יהודים טובים שעושים את זה. אז הקדוש ברוך הוא נוהג ככה עבור כל ישראל, שכל מה שאתה מבקש, כל מה שיהודי עומד ובקש ממנו בקשה טובה מכל הלב כמו שצריך, אפילו שלא מגיע לו, אז יכול לבקש מהשם יתברך. ובפרט העת רצון הגדול זה בזמן של הסעודת פורים. והרמז לזה, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך, את חצי המלכות ותעש. זה כביכול כטוב לב המלך ביין. שהשם יתברך שמח בנו, שאנחנו שמחים בהשם, אז מתעוררת האהבה שמתי שיש נחת רוח להשם ועת רצון מלפניו, אתה יכול לבקש הכל, הכל, הכל. אז זה נאמר על כל ימי הפורים. אבל בפרט, בפרט בשעת הסעודה. באמת מי שרוצה לקיים את השמחה של הפורים, זה לאו דווקא ביין. שותים יין, אפילו מיץ ענבים, שותים קצת משקאות, אדם ישמור על הבריאות שלו. לא לכולם יין זה טוב, לפעמים התפקודי כבד חלשים. אדם עבר וירוס. היה פה אדם בשכונה לפני שנתיים שהיה לו וירוס קשה, ואחר כך הוא שתה יין והוא הסתלק לבית עולמו. כן, שתה הרבה יין בפורים. הוא לא ידע שזה מסוכן. בזוהר הקדוש כתוב שתי דברים ממתקים את היין. או שאדם שותה שמן, שותה שמן זית לפני היין, שותה קצת, 4-5 כפות של שמן זית, ואז הכבד, כתוב בזוהר שהשמן ממתק את הגבורות של היין. הכבד מקבל את האלכוהול אחרי שהוא עטוף בשמן. ויש גם תפוח שהוא גם כן ממתק את הגבורות אחרי... אם אדם רוצה לשתות עכשיו 3-4 כוסות יין, לפעמים זה טוב לו. או שאוכלים בשר, או שפעם היו אוכלים בשר שומני, מרק שומני מאוד, אז גם. אחר כך מקבלים את היין, זה... הרבה אנשים, המצב שלהם חלש בדור שלנו, ולא כדאי הרבה להרבות ביין. אפילו מספק לא כדאי. שותים לזכר המצווה, יש לשם ייחוד, יש כמה סידורים, משהו מסודר, יפה, אבל אפשר לשתות כוסיות קטנות. יש סדר שגם הרב עשה, כן, אפשר כוסיות קטנים. העיקר שאדם לא יזיק לעצמו, שמירה של הבריאות זה ודאי חיוב גדול מדאורייתא, אבל העיקר השמחה, אדם שותה יותר מלימודו, יכול קצת להתבשם, אבל הכי חשוב שאדם שרוצה היום לקיים שמחת הפורים, זה שיהיה בסבלנות, ואיך שיצא סעודת פורים ישמח. לא משנה, הגיעו לאנשים, לא הגיעו אנשים, התחילו מאוחר, התחילו לפני השקיעה, סמוך לשקיעה כבר. אתה, תדע, זה דור מאוד מאוד דל וחלש. בואו נשמח במה שיש. את השמחה שלך תעשה, על ידי שתקבל באהבה מה שיסתדר. ותיקח שירי קודש. יותר מאשר תשמח ביין, ובאוכל תשמח במנגינות, תכין לך מראש מנגינות טובות, טאפ טוב, יש כל מיני צורות להשמיע בכל נעים, מנגינות שכולם אוהבים, ולעשות שירה וריקודים, לשמוח, לרקוד, הריקודים האלה של פורים, זה העבודת השם הכי גבוהה שאנחנו יכולים לעשות בפורים. לשמוח עם השם ולרקוד, איך שהרב אמר שנה שעברה בשיעור, בפורים זה בא להזכיר לך כמה צריך לשמוח, על עצם הדבר שאנחנו רק קיימים. לא קיימת שום תורה, שום מצוות, כלום. קודם כל, תשמח. אמן הרשע והחשברוש, כל המלאכים בכל דור עמדו עלינו, שלא חס השלום שלא נהיה. כמה חסד והודעה צריך להודות להשם על עצם הקיום שלנו. זה כבר דבר גדול מאוד מאוד. על זה צריך לשמוח. אדם מתבונן בזה, הוא רוקד, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בשמחה שלנו. אנחנו שמחים איתו יתברך. אין שום ספק בעולם שבשעה שהלב של האדם מודה לבוראו, אז הקדוש ברוך הוא שומע את זה. והוא כביכול בא להשתתף בשמחה הזאת. זה שאתה רוקד, תאמין שגם הקדוש ברוך הוא שמח איתך, כי בתנאי שאתה חושב עליו, ואתה שמח איתו, אז הוא בא, ואז תבקש את הבקשות שאתה רוצה. תבקש על המשפחה, עניי עירך קודמים, תבקש על כל עם ישראל, תבקש להתקרב להשם יתברך. לבקש על הגאולה השלמה, על בית המקדש. לפני 3 שנים, בחג הפורים, יש פה תמיד חכם אחד בשכונה, שהוא רגיל לשתות יין לשוחרה, לקיים את המצווה כפשוטה. והוא התקשר אלינו ככה בשקיעה, תבוא מהר, ובוא נתפלל על בית המקדש, וחייבים ממש כל כך מרגש לראות איך תמיד חכם, בשעה שהוא שיקור, שכבר נכנס יין, יצא הסוד, מה כל השאיפה שלו, מה כל המחשבה שלו, איך נזכה לבית המקדש. והוא בוכה. טוב, מיד הגענו אליו, הזדרזנו להגיע, וזה כל הבקשה שלו, רוקד ושמח ובוכה להשם ידבח, ריבונו של עולם, מתי כבר נזכה לבית המקדש. היה שם הרבה דברים, נגיד זה בזנות אחרת. אבל נזכור טוב טוב, שהסיפור הזה של הבעל, ביום הפורים יש לנו הרבה מצוות שאנחנו תורדים בהן. מקרא מגילה, ובעיקר משלוח מנות, מתנות לאביוני ושוטי ושוכחים. זה כמו אותו שיקור עם הסיפור של הבעל שם טוב הקדוש. שהיצרה נתן לו לשתות הרבה הרבה יין, שלא יהיה לו זמן להתפלל. שישתה וישתה וישתה וישכח שהוא קיבל ברכה משמיים שאוכל להתפלל. אז לכן צריך לזכור, לראות בתור משל באלמה את הטרדות שעוברים על האדם ביום פורים, כאילו זה, יש פה ניסיון משמיים מצד היצר הרע, שהיצר הרע מנצל את המצוות של היום, לשכוח מהעיקר העיקרים, שזה יום שאדם צריך להתקרב להשם יתברך, ויש לו את האפשרות להתקרב להשם יתברך יותר מכל השנה כולה, אפילו יותר ביום כיפור. ביום כיפור עושים תשובה מהירה ואהבה ביחד, והיום זו תשובה מיוחדת מאוד מאוד מאהבה, ובאמת שנפתחים כאלה שערים גבוהים מאוד מאוד בשמיים, וזה זמן באמת לשמוח עם מלך מלכי המלכים שהוא כל כך אוהב אותנו, והוא ישמיד את כל אויבי ישראל לאין מספר, שיהיו כפרה על יהודי אחד אפילו. הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, רק שנשוב אליו מאהבה, הוא ייקח את כל הגזרות הלא טובות וישים על ראש שונאי ישראל כפרה על עם ישראל. אנחנו נשמח בו יתברך, לזכור טוב טוב שבדור שלנו צריך הרבה להשתמש בשירי קודש, בניגוני קודש, לשמוח בהם. אם אדם נמצא לבד, אז הוא יכול לעשות איזה שירים שהוא רוצה, איזה ניגונים שהוא רוצה. אם הוא נמצא עם עוד אנשים, שיעשה את זה בעדינות, מה שנוח גם להם וטוב להם, ולשבת ולרקוד, לרקוד ולשמוח ולהודות להשם יתברך ולהאמין שהשם יתברך בוודאי, כמו שאנחנו חושבים עליו ושמחים בו, הוא בא להשתתף איתנו, ואז תבקש מהשם יתברך מה שאתה רוצה. תבקש בנחת, בשמחה, בדרך ארץ, לפני הקדוש ברוך הוא, וזה באמת נזכה שיתמלאו כל מי שעוד יבין אותה לברכה, ישועת הכלל והפרט, אמן כן יהי רצון.